שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. השתדרגנו, אתם חייבים להודות. השיעור הזה שהתחיל בירושלים ועבר למנהטן ונדד, ובזמן הקורונה גם ניתן השיעור הזה, כשאני הייתי חיובית בבידוד עם אומיקרון, אז השיעור הזה מגיע לאולפנים האלה של קשת 12, ואנחנו מכאן נלמד בכל שבוע את הפרשה לקראת שבת. האמת שקצת לא נעים לי. אנשים ניגשים אליי בזמן האחרון וממש מנחמים אותי ככה. יש לך שיעור על פרשת השבוע, מסכנה, עכשיו הגיעו הפרשות הקשות, פרשת תרומה שמתעסקת במשכן, לא נורא, לא נורא, זה יעבור. אז אני רוצה להגיד לאותם אנשים, ואולי גם לכם, אלה פרשות שבאמת דורשות מאיתנו קצת יותר. היה נורא נחמד, נכון? בספר בראשית, סיפורים מדהימים של בריאת העולם והאבות והאימהות, ועד עכשיו בספר שמות גם היה מרתק, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, עשרת הדיברות, ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשות קצת יותר מאתגרות, קצת יותר מורכבות, אבל גם להן יש המון מה להגיד לנו. פרשת תרומה עוסקת במשכן, באותו מבנה, די פשוט אגב, לא מפואר, שעם ישראל בנה וליווה אותו 40 שנה במדבר. המשכן לא קיים. הרי כשמגיעים לארץ ישראל צריך בכלל להקים מקדש, לא משכן. מה הטעם להקדיש כל כך הרבה זמן, כל שנה, לפתוח את הפרשה, גם השבוע, שבת בבוקר בכל בתי הכנסת, פרשת תרומה, ולעסוק בפרטי הפרטים של אותו מבנה. אז אנחנו ננסה קצת לעשות זום אאוט ולהבין את כוח המשכן, ואיך זה רלוונטי לחיים שלנו גם כאן וגם עכשיו. הנקודה הראשונה שאני חושבת שחשובה מאוד, וזה לא אני, הרבה פרשנים מדברים עליה, היא כוחו של הטקס. עצם הכוח של אירוע שמוציא אותך מהשגרה. הסכנה אולי הכי גדולה של עם ישראל במדבר, זה ללכת 40 שנה במדבר. זה יוצר אווירה של שיעור חופשי, של קרחנה, של אין מסגרת, אין כללים. ופה מגיעה עבודת המשכן, שהיא עבודה יומיומית. אם תשימו לב, אגב, בפרשה עצמה, אם ככה תציצו בתוכה, תראו שיש בה המון המון פעלים של ולקחת, ועשית, ויצקת, והבאת, ונתת, וציפית. אי אפשר פה לקום בבוקר למדבר, להסתכל על החוף או על הנוף, ולחכות שהשמש תשקע. יש פה טקס, והוא מדוד. יש לכל דבר משקל וגובה ואורך וצבע מסוים. עבודת המשכן היא עבודה מורכבת. בסוף, כשאתה עובד קשה, אתה גם לומד להעריך את הדברים האלה. כוחו של הטקס עד היום, כשאנחנו לפעמים נתקלים במשהו שהוא באמת מלכותי, ממלכתי, אז לא פרטאץ', אז אנחנו נפעמים. השבוע יצא לי לראות בפעם הראשונה את הקטע שראיתי אותו כמה פעמים מאז, קטע המרגש של שירת ההמנון בדובאי, בביקור של הנשיא הרצוג באיחוד האמירויות, ובדיוק הבת הקטנה שלנו היו אצל החברות, והם הסתכלו ואמרו, מה, בית המקדש נבנה? אז זה לא בית המקדש מה שנראה עכשיו, אבל יש משהו במלכותיות, בהדר, בארמונות, במין טקסיות כזאת. בואו לקראת שבת, נזכר באחד הרגעים באמת יפים בשבוע הזה. מי חשב על זה לפני שנה או שנתיים? התקווה, עוד לא עבדה תקוותנו, ארץ ציון וירושלים, באיחוד האמירויות, הנה. טוב, אז המשכן ממש לא נראה ככה, אבל אולי התורה ידעה משהו על האופי שלנו, האופי הפרטאצ'י הישראלי, אופי של סמוך, של יהיה בסדר, של יאללה, נסתדר כבר, והיא מורה לנו מהרגע שבו יצאנו ממצרים, לעבוד אחרת, המון רצינות, המון חשיבות לטקסיות, לעבודת המשכן, זה משהו שהולך ללוות אותנו 40 שנה, כנראה כדי לחנך אותנו מיציאת מצרים בדרך לארץ ישראל. אבל זה לא רק העניין של תקסים, לפעמים זה אפילו חסר משמעות, כן? נשאר רק הפרוטוקול ואין תוכן. יש פה נקודה שנייה שהרבה מאוד פרשנים שמסתכלים על פרשת תרומה, מסתכלים עליה ככה ואומרים לנו, שימו לב, יש כאן תרומה אמיתית, אפרופו תרומה, תרומה אמיתית להבנת האופי האנושי. ואני קראתי לזה, זה כבר הלשון שלי, זה לא הלשון ככה של חכמנו, חשיבות העשייה האנושית. בואו ננסה להבין על מה מדובר, למה העשייה האנושית כל כך חשובה. מה קרה עד עכשיו? אם נעשה זום אאוט על כל האירוע של יציאת מצרים, אפשר להגיד, בעדינות, פינקו אותנו, נתנו לנו. אנחנו לא נתנו כמעט כלום, נתנו לנו. אלוקים מודיע למשה שהגאולה מגיעה, ואז מגיעות 10 המכות, נותנים לנו לראות את הניסים, ואז יוצאים מצרים, ואז ים סוף נקרא, ואז מגיעים להר סיני, ואז 10 הדיברות, הלוחות יורדים מן השמיים, ויש גם מן למי שרוצה לאכול, ושתייה ומים ובארות מים שמלוות אותנו. העם, הייתי אומרת, מרעיפים עליו, נותנים לו כל טוב. הוא יכול לעצור ולהגיד תודה בשירת הים, לפני כמה שבועות אמרנו תודה, והוא גם יכול להתלונן. ובואו נודה, הוא מתלונן לא מעט. הוא בעצם לא מפסיק להתלונן לאורך המסע במדבר. המים לא טובים, ואין מספיק שתייה, ומתי כבר נגיע ולמה לא נחזור למצרים, ויש את חטא המרגלים, ואת חטא העגל, ועוד חטא של קורח, המון מחלוקות, הרבה ציניות, הרבה געגועים, איזו נוסטלגיה מזויפת, פייק נוסטלגיה כלפי מצרים. פתאום הסיסטם, משהו משתנה בצ'יפ, בתוכנת ההפעלה. פתאום לא, בפרשה הזאת, מפסיקים לתת לעם, ומתחילים לבקש ממנו, לתבוע ממנו, לדרוש ממנו. ככה מתחילה הפרשה שלנו, פרשת תרומה. תסתכלו, כך אומר גם הפסוק. בעצם, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. תתחילו לתת. ובעצם, ראיתם איך כתוב, ויקחו לי תרומה. כשאתה נותן אתה גם לוקח, כשאתה נותן אתה גם מקבל. יש פה מנגנון עמוק מאוד, שאנחנו רואים אותו, אם זה בחינוך של ילדים, ילד ש נותן בבית, שאיכפתי, שעושה, הוא הרבה יותר מחויב וקשור לבית מילד שמקבל הכל חינם, או עם כל מיני עוזרות ומטפלות והורים שעושים הכל בשבילו. בעצם אנחנו עוברים פה משפה של זכויות לשפה של חובות. ולכן מאוד מאוד מעניין לראות כמה מקום התורה נותנת לסיפור המשכן. אפשר לספור, אגב, מאוד מאוד קל, לספור את מספר הפסוקים, בואו עשיתי את זה כבר בבית, לא נעשה את זה פה עכשיו, בכל זאת עוד מעט שבת, 31 פסוקים. 31 פסוקים בלבד, אפשר להגיד, מתארים את בריאת העולם, 450 פסוקים מתארים את הקמת המשכן. זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. כל הקוסמוס כולו, כל הגלובוס, בריאת האדם ובריאת השבת, והחיות והצמחים והאוקיינוסים, והכל מערכת הכוכבים, כל הגלקסיות, 31 פסוקים, זה לא העיקר, הקוסמוס נברא. מה העיקר? העיקר זה האדם, מה הוא עושה בקוסמוס. כשיש לו משימה, אנחנו נעצור, התורה תעשה סטופ, ותרחיב 450 פסוקים של עשייה. אמרנו קודם, ועשית, ועשית, ועשית. למה? כי יותר מי שחשובה לנו בריאת העולם, חשוב מה האדם עושה בעולמו, מה הפעולות שהוא מבצע. ויש עיקרון יסודי מאוד, הוא כתוב בספר החינוך. ספר החינוך, ספר מאוד מעניין. הוא עובר מצווה מצווה בתורה ומסביר אותה בלשון מאוד יפה, ואנחנו לא יודעים מי כתב אותו. בעידן של רייטינג ולייקינג ועדה, כל אחד רוצה קרדיט וזה בסדר גמור, מחברו של ספר החינוך הוא אנונימי. אחד הספרים המפורסמים בארון הספרים היהודי, ואנחנו לא יודעים על מי להגיד תודה, אבל ספר החינוך קובע עיקרון יסודי מאוד. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כלומר, אחרי המעשים שלנו, אחרי, הייתי אומרת, אותה תנופה של תרומה, של ויקחו, ותבינו, היה צריך לבנות שם יריעות ושולחן, ומערכת שלמה של קרשים, ולהביא גם זהב וכסף, וכל הבנייה של המשכן עם הוראות מאוד מפורטות, 450 פסוקים. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. תעשה, ואז הלב שלך גם כבר יימשך אחרי זה. במילים יותר מודרניות, תאר זאת הפרופסור דן אריאלי, המומחה לכלכלה, להתנהגות אנושית, המומחה הישראלי שמפורסם גם בעולם. הוא כתב על משהו שנקרא אפקט איקאה, ככה הוא כינה את זה, אפקט איקאה. כשבעצם, כולנו הרי מכירים את חברת איקאה, מכירים וגם מפרנסים אותה לא רע הישראלים, יש לדבריו קשר מיוחד שאנחנו מרגישים למוצר, שרכשנו באיקאה וגם בנינו. הוא בדק את זה ממש מספרית. לעומת מוצר מוכן שאני כבר קונה מהמדף. אם הלכתי לקנות ארון וקיבלתי ארון, שידה, מיטה ושמו לי, זה בוא נגיד רמת התקשרות מסוימת. ואם בניתי לבד, אני מרגישה איזשהו קשר אינטימי כמעט לאותו פריט, הוא לא סתם עוד ארון. אני אשמור אותו יותר זמן, יותר שנים. כשאני אתן אותו, יהיה לי חשוב למי הוא הולך, לא נניח אותו סתם בחוץ, לא סתם למסור אותו. יש פה איזשהו, הייתי אומרת, הדגמה של העיקרון הזה, כשאתה עושה, אתה יותר מעורב. עכשיו, אם פרופסור אריאלי קורא לזה אפקט איקאה, אנחנו יכולים לקרוא לזה אפקט המשכן. כי המתנה הכי גדולה שאפשר לתת למישהו, זה לא עוד מתנות. המתנה הכי גדולה שאפשר לתת למישהו, זה לתת לא לעשות, זה להעביר את האחריות אליו. ואנחנו מדברים כל כך הרבה על זכויות הפרט, וזכויות התלמיד, וזכויות, וגם לבנת פורן, כולם דואגים לזכויותינו, והפרשה בעצם מזכירה לנו שיש לנו חובות, שאנחנו צריכים לעשות. שאלתי ילדות השבוע, דיברתי עם ילדות על פרשת השבוע, דיברתי איתם על הנקודה הזו, ואמרתי, תנו לי דוגמה מהחיים שלכם. ילדה אחת אמרה, כשאני שוטפת כלים, אני מרגישה קשר מיוחד אחרי זה. אפילו אם מלכלכים את הכלי אחר כך, רגע, אני צריך לשטוף שוב, אני שטפתי. קשר, הרבה יותר. ילדה אחרת אמרה, כשאני מבשלת בבית, עוזרת לבשל, מכינה איזה תוספת, איזה מרק, איזה כינוח, מישהי אמרה שאני מכינה כינוח לסעודת שבת, כל הסעודה אני קשורה לסעודה, כי אני מחכה שיגישו את הכינוח שלי. זה פי מיליון מאשר אם נקנה. וחשבתי אפילו, אנחנו מסיימים שבוע בלי שלג בירושלים, אבל עוד עם השאריות, יש עוד, אמרו לי שקוראים לזה שלוגיות לדבר הזה, זה השלג המלוכלך. אבל חשבתי על זה שבובות השלג האלה שראינו בכל מקום בירושלים, אולי גם זה מדגים כמה ילדים אוהבים לעשות, לצאת מהמסכים, כמה מאשימים את ילדי הזומים באדישות. והנה, תן לו אקטיביות, הוא בונה, אפילו אם זה נמס עוד כמה שעות. יש משהו בעשייה אנושית, שמחבר אותנו, והמשכן במובן הזה מלמד אותנו המון, אני חושבת, על חיינו, גם שלנו, של ילדינו, של תלמידינו. לפני 163 שנה נפטר אדמור רב, שקראו לו האדמור מקוצק, כך קראו לה עיירה באירופה שהוא חי בה, אדמור מקוצק, ורבי מנחם מנדל מורגנשטרן, זה השם המלא, והוא נודע במשפטים הקצרים והנוקבים שלו. היו לו משפטים, היום היינו אומרים משפטי טוויטר כאלה, ציוצים, משהו שהוא מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד נוקב, לפעמים אפילו ציני. אני אביא כאן משפט אחד שלו שמדבר על הנקודה הזו. הוא אמר, אני רוצה שהתלמידים שלי לא יחטאו, לא כי אסור לחטוא, אלא כי הם יהיו כל כך עסוקים שלא יהיה להם זמן לחטוא. יש בזה משהו, במקום כל הזמן להגיד אסור ואסור, תמלא את החיים לא במה לא, אלא במה כן. תמלא את החיים בעשייה חיובית, אין לך זמן לשטויות, בגיל הנאורים או בכלל. אין לי זמן לדברים שמסיחים את דעתי מהעיקר, כי אני פשוט עסוק בעיקר. במובן מסוים, כאילו, אלוקים אומר לנו בפרשה, אני רוצה שבני ישראל לא יחטאו, לא כי אסור לחטוא, כי לא להם זמן לחטוא. אני נותן להם פעילות חיובית, פעילות ששמה עשייה. לפני כמה ימים הסתיים כנס השליחות העולמי של תנועת חב"ד, שהתקיים בזום, הוא כבר נקבע בניו יורק עם אולם, ורבות הזמינו טיסות, אבל האומיקרון קלקל גם את זה, והכנס התקיים בזום. נכנסתי, ביקשו שאני אכנס לי כמה דקות לדבר בזום. אגב, ברגע שכבר אין אולם, אז פרקו, עשו זום בצרפתית לכל השליחות חב"ד בעולם שמדברות צרפתית. זום באנגלית, זום ברוסית, ונכנסתי לזום בעברית, של שליחות דוברות עברית מכל רחבי העולם, מאות שליחות שעושות ככה, אפשר להגיד, זכר לכנס העולמי השנתי האמיתי הגדול, ושמעתי שם סיפור נפלא, שממש עוסק בנקודה שעליה דיברנו. במקביל לכנס של השליחות בזום, התקיים גם כנס ילדים בזום. הילדים והילדות של השליחים מכל העולם, עשו להם איזה זום ככה גיבוש והצדעה. דיבר שם מנחה מניו יורק, ובאותו זמן שמעו אותו גם בבית של משפחת הוניג בסין. יושבות מול הזום שתי ילדות. חני ומוסי, חני בת 9, מוסי בת 7, והן יושבות מול הזום ומקשיבות למנחה מניו יורק, והוא אומר כך, אתם יודעות, יש באמת בעולם שליחות שגרות במקומות רחוקים. יש ילדות שחיות ממש במסירות נפש, שמתמודדות עם סיטואציות קשות, שיש להם המון המון אתגרים ומכשולים, ואני חושב שאנחנו צריכים להצדיע לילדות האלה. זה הזמן להגיד כל הכבוד לילדות שקשה להן בשליחות ומתמודדות עם אתגרים קשים. וככה כל הכנס מצדיע להן, אני לא יודעת, הם מחאו כפיים בזום. ובבית שם בסין, במחוז סצ'ואן, במערב סין, חני ומוסי מסתובבות מהזום, ממסך המחשב, מסתובבות אל אבא שלהם, הרב דובי הוניג השליח שם בסצ'ואן, ואומרות לו, אבא, אתה יודע? אומר פה מנחה דבר נורא מוזר, שיש ילדות שקשה להן בשליחות, כל הכבוד להם, איזה צדיקות, וואי, לא ידענו. והרב דובי, דיברתי איתו, אחר כך, אמר לי, אני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, אבל מאוד מאוד התרגשתי. תגידו, אתם לא מבינות שמדברים עליכן? כשמצדיעים לילדות שחיות בתנאים קשים, זה אתן. בואו נתאר רגע את תנאי החיים של משפחת הוניג, שאולי בתמונות פה מאחוריי הם מחייכים, אבל בואו. הם חיות, הילדות האלה, בלי ילד אחד בגילן, מי שהן ילדות, אין להן מסגרת. הן לומדות בבית ספר אינטרנטי בלבד. מוצרים קשרים, בטח לא גלידה ובטח לא המבורגר, חנויות, מסעדות, חגים, שבתות, לבד. ואם זה לא מספיק, אז סין, כן, היבואנית של הקורונה, היצואנית של הקורונה לעולם כולו, חסומה, ואם רוצים לצאת מסין ולחזור, צריך בידוד ממשלתי של 3 שבועות. בואו תגידו לי אתם, אם אתם רוצים בידוד במתקן ממשלתי של ממשלת סין ל3 שבועות, אז הם גם לא יוצאים משם כבר 2 שנים. והן לא מבינות שמדברים עליהן. למה? כי הן חיות מתוך אותה תחושה של עשייה, של התלהבות, של שליחות. אין להם זמן לזה, הם כיף להן. וההורים שלהם משדרים להם שזו תחושה של זכות, ולא של קורבנות, ולא של מסכנות, אלא של טוב וכיף ועשייה ופעילות ושליחות. אני כמה ימים כבר הולכת עם הסיפור הזה וחושבת עליו, אז הנה, קחו אותו גם אתם ככה לקראת שבת, יש פה אני חושבת הרבה. אז רגע, מה עשינו עד עכשיו? דיברנו על כך שהמשכן מלמד אותנו על עצם הטקסיות בחיים, ויש לזה עניין. מקידוש, דרך ליל הסדר, אנחנו צריכים לרומם מדי פעם את חיי היומיום, לא הכל אפשר לעשות בטרנינג ובקרוקס. יש חשיבות לטקס, ובטח אצלנו אמרנו. הדבר השני שדיברנו עליו זה חשיבות העשייה האנושית, עצם הפעלתנות, כן? אין לי זמן לחתוק, כי אנחנו כל הזמן בעשייה שהיא טובה, למלא את החיים במה כן, וכמה שזה חשוב בקורונה, בפרט לא להפוך לזומבים, אנחנו וילדינו. יש פה עוד נקודה שהגיע הזמן לדבר עליה. לא נעים, כי זה מה זה קודש, זה דבר קדוש, כסף. אני חושבת שהפרשה מלמדת אותנו יחס נכון לכסף שלנו. את היחס המאוזן האמיתי לממון, לכסף, לדברים שהרווחנו. בסוף בסוף הפרשה דורשת מאיתנו להכניס יד לכיס. זה לא נעים. עבדנו קשה בשביל הכסף, זה שלי. יש לי תחושת בעלות. עבדתי, הרווחתי, שלי, תודה. אני צריך את זה, מי לא צריך. והפרשה בצורה מעניינת מאוד, מאזנת את היחס לנו לכסף. היא בעצם מזכירה לנו שהכסף הוא לא העיקר, הוא לא המטרה, הוא אמצעי לעשות דברים טובים. והוא לא שלנו, אנחנו צינור, קיבלנו אותו, בוא נעשה איתו, נשתמש בו לדברים טובים. או בלשון הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, ככה מתחילים, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, איזה עברית יפה, כן? ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כלומר, אתם אנחנו נבנה את המשכן הזה מכסף של עוד משפחה ועוד משפחה ועוד משפחה. לא נעשה כאן איזה תורם שיבוא חד פעמית ויביא לנו איזה 5 מיליון דולר, ואז נכתוב משכן הוקם על ידי משפחת ברנרד ולינדה מלווקי. לא. אנחנו ניקח קצת מכל אחד. למה? בוא נגיד ככה, אפשר לקחת מתורם אחד גדול, ובעיקר בעיקר אלוקים, שהרגע קרא את ים סוף, יכול גם להוריד משכן מהשמיים. הוא לא צריך אותה, את העשייה הזאת שלנו, בשבילו, הוא צריך אותה בשבילנו. אנחנו לא בונים, מורידים משכן מהשמיים, אלא בונים אותו, ואנחנו לא בונים אותו על ידי תורם אחד, אלא כל איש נותן קצת, כל משפחה, כל אחד תורם מעט, כדי לייצר את הדבר הזה, שיש בו איזה בסיס של אחדות, וזה בסיס גם של יחס נכון לכסף. אחד הדברים המדהימים בדורנו, זה היה רק בשנים האחרונות, אני בילדותי לא היה Head Start, או Charity, או Give Check, או כל החברות האלה, וסליחה אם שכחתי משהו, אבל זה באמת משתלט לנו על התודעה, וכל אחד בטח מקבל טלפונים, עוד התרמה, או וואטסאפים, מבצעים שקופצים לך בכל מקום, וכל המקרים באמת גם, הכל חשוב, פה זה לאיזה ניתוח, ופה זה לאיזה מוסד חינוכי, ופה זה לעמותה, וכל מיני. עכשיו, במובן מסוים, סליחה אולי על ההתבטאות, המשכן הוא ההדסטארט הראשון. כי מה הקטע של הדסטארט? שיתוף המונים, נכון? תרומות המונים. כל אחד נותן קצת. אני זוכרת שפעם זמר אחד אמר לי שיש לו כסף להוציא דיסק, זה היה הדיסק השני או השלישי שלו. הוא אמר לי, יש לי כסף להוציא דיסק. אבל אמרתי לו, אז למה אתה עושה הדסטארט? אמר, בשביל השותפות. עכשיו, להבדיל, כן, אמרנו, אלוקים יכול להוריד משכן, אבל אני צריך אתכם, אני רוצה. ההדסטארט גורם לנו, אגב, אני, גם אם אני נותנת 30 שקל, ולפעמים מרוב בקשות, אני אומרת, אני לא יכולה לתת לכל הדסטארט משהו משמעותי, אבל אני נותנת כמה שקלים, למה? אני אומרת, שיהיה לי חלק קטן בזה, יש לי איזו תחושת, שוב, אותה שייכות, ואותה מעורבות, ואותה, אתה גם עוקב אחרי זה, הגיע ליעד, לא הגיע, כולה שמת 50 שקל. מעניין אותי אם הוא הגיע ליעד, מעניין אותי, אני מתעלת את הכסף, זה מין שימוש בכסף, בעיקר כשזה במימון המונים, שהוא מאוד מאוד מיוחד. אז המשכן בעצם מזכיר לכולנו לאן מתועל הכסף והזהב והריחוש, קודם כל לקודש. זה מאוד מעניין, הנשים הצטיינו בזה. לא רוצה פה עכשיו להעליב מגדרים מסוימים, אבל מסופר שכשמדובר היה על עגל הזהב, הגברים רצו עם כסף וזהב ותרמו, וכשמדובר היה במשכן, הנשים הם אלה שנתנו את הכסף והזהב, להבדיל, כן? כל אחד ממה הוא מתלהב, למה הוא תורם. ביחס לכסף, בואו נודה, מבלבל אותנו עד היום. אני כבר לפני כמה שנים התקלתי בידיעה באיזה עיתון בריטי, שהיא כאילו נכתבה על ידי מדריך מתנועת נוער, כאילו משהו מאוד מאוד, עם מסר מאוד מאוד חינוכי, אבל מה לעשות, זה נכון. אנחנו מדברים על ג'יין פארק, בריטית צעירה, שזכתה בלוטו, באחת ההגרלות הגדולות שנערכו באירופה, והזכייה הזו הייתה הדבר הכי גרוע שקרה לה בחיים. ג'יין פארק מתחננת פעם אחר פעם, ואפשר לעקוב אחרי תולדותיה. לא, זה לא מרנין במיוחד, היא הולכת ובעצם מתחרפנת. קנתה את האוטו הכי טוב, את הבית הכי טוב, ניתוחים פלסטיים, יחטות, טיולים בכל העולם, והיא מתלוננת, והיא בעצם טובעת את הלוטו. טובעת את הלוטו בבריטניה על הזכייה שלה. אני לא יודעת מה זה טובעת, כאילו היא רוצה שהם יפצו אותה בעוד כמה מיליונים, אני לא יודעת מה זה יעזור לה לקבל מהם עוד, אבל היא בעצם אומרת, זה מציאות לא בריאה. אני מתגעגעת לימים שבהם עבדתי כשכירה, קיבלתי כסף, עשיתי, התפרנסתי וזהו. ויש פה באמת הרבה, יש פה חשיבה, אני חושבת, על משמעות הממון בימינו, לעומת אותה ג'יין פארק, סיפור אחר לגמרי, שמזכיר ממש את אותו הדסטארט של המשכן, ואת אותה שותפות של עוד צד ועוד צד ועוד צד, ולמה אפשר להגיע, שכל אחד קצת נותן מעצמו, קצת יוצא מעצמו. ביישוב מעלות, בישיבה התיכונית אורט במעלות, לפני כמה שנים, המורה אבי כהן נכנס לכיתה ט' ואמר, חבר'ה, אתם יודעים שאין לנו ספר תורה, ואנחנו, אתם יודעים שאנחנו צריכים ספר תורה. בואו נתחיל למחזר בקבוקים. נשמע הזוי. הם הגיעו, שימו לב, לסכום של 100,000 שקלים, מעוד בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. בשלב מסוים, זה נהיה כבר הדיבור בעיר כולה, בכל מעלות אספו בקבוקים וריכזו אותם שם אצל המורה אבי כהן, והם הגיעו ליד ופנו לסופר שכתב להם ספר תורה, והם זכו להכניס ספר תורה לתיכון שלהם, למרות שהם כבר עוזבים אותו, אתם יכולים להגיד, נכון, הם דאגו לדורות הבאים. בואו נראה קטע קצר, הכל מאוד מאוד מהשטח, מאוד מאוד פיראטי, מאוד מאוד ככה, איש אשר ידבנו ליבו, כל אחד והבקבוקים שהוא מנדב, למדו מזה המון, אני חושבת, גם על שותפות ואחדות, וגם על מה אפשר לעשות שכל אחד תורם קצת, וגם על התמדה בדור של סיפוק מיידי, לעבוד כמה שנים, עוד בקבוק ועוד בקבוק, זה בסוף נהיה ספר תורה. רחובות מעלות לפני כמה חודשים, הנה. אז ברכות על ספר התורה הזה, מבקבוקים המוחזרים. אני חושבת שנסיים בנקודה שאף פרשן כמעט לא מתעלם ממנה, אלפי שנים. תראו את חמש המילים האלה, שמזכירות לנו שהמשכן בסוף בסוף בתוכנו, עם כל הכבוד לטקס ולכסף ולתרומה ולעשייה. בסוף איפה שוכנת הקדושה בחיים האלה? לא בחפצים חיצוניים, אלא עמוק בתוך הלב, עמוק בתוך הנשמה, המשכן הוא בתוכנו. הפסוק המיוחד הזה מופיע בפרשה שלנו, פרשת תרומה, ועשו לי משכן ושכנתי, נו איפה? בואו נגיד שהייתי מסתירה את הפסוק הזה, איפה? תעשו לי מקדש, ועשו לי מקדש, ואיפה שכנתי? בתוכו, לא, בתוכם. התורה לא מתבלבלת, זה לא טעות כתיב. תעשו לי את המקדש, אבל בסוף בסוף אני אשכון בתוככם. אומר לנו, למשל, נראה ציטוט אחד בהקשר הזה, תראו איזה יופי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רוצה לומר העיקר שיקדישו עצמם ואשכון בתוכם. רוצה לומר בתוך כל אחד ואחד. זה הפרשן מבגדד, הרב יעקב חיים סופר. כלומר, בסוף בסוף צריך להכניס את הקדושה לתוכנו פנימה, לנשמה שלנו וגם לבית שלנו. כשהגיע הרבי מלובביץ' לארצות הברית, עוד בשנות ה-50, והתחיל להסתכל על המציאות החומרנית והמאתגרת, הוא במשפט מפתח אחד שהוא קרא את פרשת תרומה ופרש אותה לחסידים שלו, בתחילת השנים של הרבי מלובביץ' כמנהיג, הבית הפרטי הוא קבע. הבית הפרטי צריך להיות משכן. אנחנו צריכים לבנות בית שיהיה בסוף משכן לקדושה, שיבטא את הערכים הנכונים שלנו. ובסוף היום-יום, כמה שאתה מתעסק בלהכין סנדוויצ'ים, או להחליף חיתולים, או לשטוף כלים, גם אלה מלאכות שבסוף בונות משהו גדול מאוד. זה יותר מ-450 פסוקים, מה שאנחנו כהורים עשינו בקורונה בתקופה הזו. בואו נסכם, דיברנו על ארבעה דברים שאפשר לקחת מהפרשה, מפרשת תרומה, ולתרום אותם לתוך חיינו. התחלנו בכוחו של הטקס, בחשיבות של, כן, יש בחיים להתלבש עכשיו לקראת שבת, יש חשיבות באיך אני נראה, במה אני משדר, לא הכל זה כזה שלוח ופרטאץ'. דיברנו על החשיבות של העשייה האנושית, לא להתעסק עם מה לא עושים, מה כן עושים, במה אפשר למלא את החיים בתוכן חיובי, אינטנסיבי. דיברנו על היחס שלנו לכסף, איך אפשר לתעל אותו נכון וגם לאסוף יחד, ודיברנו על המשכן היום, שהוא בתוכנו ובתוך ביתנו. תודה רבה, שבת שלום, ולהתראות בשבוע הבא באולפן הזה. עד כאן.